שלום לכם, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1207, והנושא הוא האבולוציה של האנטישמיות. יכול להיות שהיינו שמחים לדבר על דברים אחרים, ויש נושאים פחות מצערים, אבל יש אנטישמיות בעולם, ואנחנו רואים שהיא גם הולכת ומתפתחת, בוודאי אם מסתכלים על כל ההיסטוריה שלנו. ננסה להבין את האבולוציה הזאת ולאן היא לוקחת אותנו. תהיו איתנו, יעל בית, תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז באמת אנחנו רואים שלאורך כל ההיסטוריה הייתה אנטישמיות, רק היא לבשה כל פעם איזשהו לבוש אחר, צורה שונה. אם אנחנו מסתכלים עוד על העת העתיקה, אז האבולוציה של האנטישמיות התחילה מאנטישמיות דתית. כשרובם היו עובדי אלילים, והייתה כאן איזושהי דת, דת שהאמינה באל אחד, וכביכול נתפסה כמזלזלת בכל האלילים האחרים. אחר כך הגיעה תקופת הנצרות, אנחנו יודעים שהנוצרים מאשימים את היהודים שהם הרגו את ישו. זה החמיר בימי הביניים, היו הרבה מאוד עלילות דם, היהודים נתפסו כממש השטן בהתגלמותו, ורק אם הם יחזרו להיות נוצרים, אז בעצם היהודי הזה יהפוך למשהו שהוא משהו טוב. זאת אומרת, עד כאן אנחנו מדברים באמת על אנטישמיות דתית. אחר כך אנחנו עברנו לאנטישמיות שיותר על בסיס חברתי. היהודי הוא זה שפוגע בחברה בכללה. הוא זה שלוקח לחברה את הכסף, הוא זה שיש לו עמדות מאוד מאוד בחירות במשטר, הוא זה שזאת האוכלוסייה בעצם הבולטת, השלטת, המשפיעה לרעה. על כל האוכלוסייה, על כל אוכלוסייה אחרת. לאחר מכן עברנו לאנטישמיות גזעית, אנחנו רואים את זה במלחמת העולם השנייה. כשהשלב האחרון של האנטישמיות היא אנטישמיות מדינית. כשבעצם יש התנגדות וביקורת מאוד מאוד חריפה על המדיניות של מדינת ישראל, שזאת כביכול האנטישמיות החדשה. כשבעידן הזה, בימים שלנו, אנחנו רואים שבעצם אנחנו רואים את כל צורות האנטישמיות ביחד. אנחנו רואים גם אנטישמיות דתית, בעיקר מצד האסלאם. אנחנו רואים גם אנטישמיות של צלבי קרס, זאת אומרת, אנטישמיות גזעית נגד היהודי, היהדות כגזע. בגלל שאתה יהודי, אז מותר לפגוע בך בכל מיני היבטים. כמובן שיש רקע שהוא רקע כלכלי, שהיהודי הוא זה שהוא חמדן, והוא מנצל את העולם מבחינת שליטה וכסף. ומתלווה לזה גם האנטישמיות המדינית נגד המדיניות של ישראל. ככה סרקנו בצורה מאוד מאוד מהירה את כל האבולוציה של האנטישמיות ככה על רגל אחת, ואנחנו נרצה לברר ולשאול בתור שאלת פתיחה, האם תופעת האנטישמיות היא בעצם עוברת איזשהו תהליך אבולוציוני? איך אתה רואה את כל ההתפתחות הזאת של האנטישמיות על פני השנים?
קודם כל יפה מאוד עשית את הסקירה הקצרה הזאת. על התפתחות האנטישמיות במקביל להתפתחות האנושות. ואין לי כל כך מה כאן להוסיף. אפשר ודאי שלהרחיב בכל שלב ופרט, אבל זה מה שיש. נכון. ומה שאני רוצה רק להגיד, שכן, האנטישמיות היא מתפתחת, ולמה שלא תתפתח? כי היא חיה בתוך היסודו של החברה האנושית, מפני שהרצון האגואיסטי שיש באדם, עד כמה שהרצון האגואיסטי הוא מתפתח, הוא מרגיש שיש מולו משהו שהפוך ממנו, שזה אותה נקודה שנקרא ישראל, או יהודי, שהיא אומרת שצריכים להתפתח למעלה מהאגו, צריכים להתחבר דווקא במקום להתפזר ולהתרחק זה מזה, שצריכים להגיע ואהבת לרעך כמוך, ואותה נקודה זה מה שנקרא חלק הפוך מהטבע שלנו, שנמצא בכמה אנשים שהם נקראים היהודים. למה ישנם כאלו אנשים שיש בהם נקודה הזאת, וכאלו אנשים שאין בהם נקודה הזאת? זה מעניין מאוד, שנקודה הזאת שנקראת יהודי, ישראל לפי ישר כל, איך שהם מכוונים לכוח עליון החיובי שבטבע, לעומת שכל האנושות היא מכוח השלילי שבטבע. כן? זאת אומרת, זה שתי צורות הטבע. שני, שני ממש... ולכן יוצא שישנם אנשים שבהם יש גם כוח האגואיסטי, השלילי, וישנם אנשים שיש בהם כוח אגואיסטי השלילי וכוח החיובי, האלטרואיסטי. שיש בהם גם כן שני כוחות האלה, חיובי ושלילי, הם נקראים יהודים. לפי היסוד, מה שיש בהם. ואלה שאין בהם ביסוד שלהם עדיין לא מתגלה הנקודה החיובית של השפעה, של החיבור, של אהבת הזולת, אז הם נקראים אומות העולם. אנחנו עברנו הרבה שלבי התפתחות במשך היסטוריה, ואותה נקודה שהיא התגלה בבבל העתיקה בחלק מהבבלים, שנקראת נקודה שבלב, נקודה של השפעה, של אהבת הזולת, של חיבור. הנקודה הזאת התפתחה בבבל, ואותם האנשים, אברהם, לפי מה שאנחנו רואים מהמקורות, אברהם צירף אותם אליו, וארגן אותם כקבוצה, שקרא לו לקבוצה הזאת ישראל, במילים ישר כל. ישר להשגת הכוח העליון שבטבע זה כוח השפעה. לעומת כוח שיש באדם, שכוח הקבלה, זה כוח הקבלה, ההפוך. וכך הם התפתחו. זאת אומרת, שתי קבוצות הללו. היו כאלו שהיו עוזבים את קבוצת ישראל והיו נוטים לכיוון אומות העולם, מה שנקרא, והיו כאלה שדווקא מאומות העולם היו מרגישים שיש להם קרבה מיוחדת ומשהו שמושך אותם לישראל, והיו יכולים ככה לעשות. זאת אומרת, יהודי זה לא לאום, זה לפי אותה נקודה שבלב, שהוא מרגיש שיש לו שייכות לכוח הטבע החיובי, ולא לכוח הטבע השלילי של כל האנושות כולה, היא נמצאת ויוצאת מתוך האגו. וכך אנחנו רואים את ההתפתחות האנושית. עד כמה שהאנושות מתפתחת יותר, אז יש לה תביעה יותר גדולה ליהודים, לאלה שאומרים שצריכים להיות בייחוד, בקשר בינינו ובקשר עם הכוח העליון. ואז כל האנושות שלא מרגישה את הנטייה הזאת, היא מרגישה שיש פער, קרע, מרחק יותר גדול ביניהם ובין היהודים. ואז יש כאן מקום לכל מיני ספקולציות למיניהם, לכל מיני פילוסופיות ומחשבות, וחוץ מזה, כאן זה עניין של התורות למיניהם, דתות, אמונות, כי יהודים מדברים שרק הם צריכים להיות בחיבור ביניהם, ורק כלפי כוח החיבור הזה הם צריכים להשתחוות, לקבל אותו ככוח המטרה, כוח התיקון, כוח המיוחד, שהוא נמצא למעלה מהאדם, ואין חוץ ממנו שום דבר, לא בגשמיות, לא ברוחניות, רק את הכוח השפעה. וכוח הקבלה ניתן לנו רק כדי שאנחנו נבדיל את הכוח ההשפעה הזה, נרומם אותו. והאלו ששייכים לכוח הקבלה, אז הם אומרים, לא, אנחנו, יש לנו הרבה אלילים, יש לנו הרבה שיטות, אנחנו כל אחד יכול להשתחוות לאל שלו, ולעבוד אותו איך שבא להם, והכל זה פלורליזם, ואנחנו מבינים זה את זה, חוץ מיהודים אנחנו מבינים את עצמנו. ומבינים את כולם. ויש כאן, אם כך, באמת חלוקת האנושות לשני קבוצות, מחנות, שמחנה אחד מאוד קטן מצומצם, זה מחנה שנקרא עם ישראל, ישר כל, ומחנה השני שהוא נקרא אומות העולם, שיש להם כל מיני דמויות, פסלים, תמונות וכן הלאה. ולישראל אין דבר כזה, כי בסופו של דבר מה שהם צריכים, הם צריכים רק להיות מחוברים ביניהם. זאת אומרת, אין כאן לא הרבה פעולות ולא הרבה מצוות ולא הרבה אירועים למיניהם. אלה חיבור ביניהם בלב אחד, כי איש אחד בלב אחד, זה מה שהם אומרים שצריכים לקיים. אבל מפני שגם ישראל נמצא ליד אומות העולם, זה דבר אחד. ודבר שני, שגם ישראל כל הזמן מקבלים הכבדת הלב על ידי האגו, שמושך אותם גם כן לאיזשהו מין עבודה זרה הזאת, כמו עם הפסלים, כמו עם הפטישים למיניהם, אז יוצא שגם עם ישראל הוא פיתח משך ההיסטוריה שלו כל מיני כאלה דברים כאילו אמצעים שהוא מקבל אותם כדבר קדוש, כדבר מיוחד שהוא צריך לנשק, שהוא צריך להשתחוות, שהוא צריך משהו לעשות. זאת אומרת, יש כאן איזה מין ערבוביה בין השורש יהדות האמיתית, שזה רק כוח השפעה ורק כוח החיבור ואהבת הזולת, לכל מיני סימנים שהם הצטרפו בדרך, שהם כענה ושורש, בוא נגיד, שיש בעולם שלנו החומרי גם כן איזשהו סימנים ששייכים יותר לכוח השפעה, מה שהם לכוח קבלה. אמנם שלכוחות האלה אין שום ביטוי בעולם החומרי, אבל ככה האנושות היא נוטה לזה. ולכן אנחנו רואים שבמשך ההיסטוריה יהדות היא גם כן מחורבן בית המקדש כבר ראשון, ואחר כך שני, ואחר כך משך הגלות, אז גם כן אותה יהדות קיבלה על עצמם הרבה מאוד סימנים, שבעצם נובעים מתוך זה שזה סימנים של פעולות רוחניות בלבד, לא בגוף האדם ולא בעולם הזה. אבל הם ראו שבצורה כזאת הם יכולים לשמור את עצמם באיזושהי מסגרת גשמית. ולכן מזה מגיע לנו כל מיני סימנים של העולם הזה. מורי רבה שהיה קורא לזה מנהגים, שאנחנו כך צריכים לקיים אותם, ומאיפה למה אנחנו קיימים, מקיימים שעד שאדם מגיע בכל זאת מצורה שבורה, אגואיסטית, שהוא לא יודע למה ולאן, שאנחנו נפלנו לתוך האגו הזה כתוצאה מכל ההיסטוריה שלנו הקשה מאוד, מכל המלחמות, מלחמות הצלב, מלחמות, עוד מפרו ועד היום הזה. אז יוצא שאנחנו צריכים גם כן חיזוק איזה חיצון, סימנים, מה שנקרא מצוות מעשיות, שזה גם כן מחזיק את הבני אדם בעצם בזה. אז מקיימים את הפעולות הללו, וזה מחזיק, זה מחזיק את האנושות, זאת אומרת, לא אנושות, את עם ישראל, עד שמה שנקרא יחזורו בתשובה, עד שאנחנו מגיעים למצב שכבר יכולים להבין שהעיקר זה הכל, כמו שכותב גם כן, אבן עזרא ועוד הרבה מחברים, שהעיקר זה עבודה שבלב. וכל מצוות התורה אנחנו צריכים לקיים בלב, ומה שאנחנו עושים את זה בידיים, רגליים ובעל פה, זה הכל כדי שבסופו של דבר זה יקדם אותנו לעבודה שבלב. אבל בעצם הבורא דורש לבבות.
אז בעצם דיברת כאן על שתי, על שני כיוונים. כיוון אחד זה באמת, יש איזושהי נקודה שבלב, ויש יהודי, שזה בן אדם שיש לו בעצם שני כוחות שפועלים, שפועלים בתוכו, גם כוח שהוא כוח קבלה טבעי, וגם איזשהו כוח שהוא כוח מיוחד, שהוא כוח יותר לבבי, של אהבה, של השפעה, של אהבת הזולת. זה בעצם מה שמגדיר יהודי, ולידו יש מה שקראת לזה אומות העולם.
אז באומות העולם יש רק כוח האגואיסטי השלילי, וביהודי יש כוח אגואיסטי השלילי, וליד זה יש כוח גם כן אלטרואיסטי החיובי.
שזה ככה תופעה ראשונה שתיארת כן. לנו, ותופעה השנייה שתיארת לנו זה אותו יהודי, שבעצם עם השנים התחיל לקיים כל מיני סממנים, מה שקראת לזה מנהגים חיצוניים, שהגדירו אותו, הבדילו אותו אולי משאר האנשים בעולם, והגדירו אותו כיהודי ברמה החיצונית. זה דברים שאפשר, כן. ממש, שאפשר ממש לראות. ואני רוצה...
לא, כי אנחנו כבר מעל 2,000 שנה נמצאים בניתוק של העם מהתפיסה הרוחנית שלו. זה נקרא שאנחנו נמצאים בגלות. אנחנו לא בגלות שאנחנו יצאנו בארץ ישראל, גיאוגרפית, ועכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל הגיאוגרפית. זה עניין של גלות הפנימית שלנו, שאנחנו לא נמצאים באותה תכונת השפעה, אהבה, חיבור בינינו. שאנחנו נפלנו מרמה הזאת, אז אנחנו בעצם הפסקנו להיות עם ישראל.
אז אני רוצה לחזור לנושא של התכנית שלנו, שזה כל הגלגולים של האנטישמיות מאז ועד היום. מה השתנה באנטישמיות לאורך כל התקופות? כשכל פעם האנטישמיות כביכול הייתה לה סיבה אחרת, מה השתנה לאורך כל התקופות?
קודם כל, האנטישמיות נובעת מתוך זה שכל אדם מרגיש שיש ביהודי איזה תכונה שאין באחרים. והתכונה הזאת היא שיש בו נטייה לחיבור, אבל בעולם שלנו היא לא כל כך בולטת שזה נטייה לחיבור. אבל בכל זאת היא תכונה שעל ידה הוא יכול לחדור לתוך הדברים יותר עמוק. הוא יכול להבין את האדם יותר עמוק. הוא יכול להתקשר יותר עמוק, כי יש לו נטייה.
מין פוטנציאל כזה? מה זה הנטייה? זה בא לידי ביטוי או שזה פוטנציאל?
נטייה לקשר פוטנציאלי טוב עם האחרים, קשר פוטנציאלי רע עם האחרים. זאת אומרת, הוא מריח את הזולת, מרגיש את הזולת, הרבה יותר מאיש שלא יהודי. מתוך אותה הכנה שיש לו כדי להתקשר טוב לאחרים, הוא יכול גם כן להשתמש בזה לרע, כביכול. לא כל כך, אבל במקצת יכול. אז זאת אומרת, לא כדי לגרום רע לאחרים, אבל כדי להרוויח על אחרים בטוח. זה מה שאנחנו רואים בעסקים, בפיננסים וכן הלאה.
מה השתנה? מה ההבדל בין אנטישמיות שעלתה למשל בתקופה שהייתה אנטישמיות דתית, לבין אנטישמיות שהיא חברתית, שהיהודי הוא...
אז זה לפי התפתחות. עד כמה שהתפתחות האגו יש עוברת ומתפתחת באנושות מדור לדור, מדור לדור. אנחנו ראינו לפני 2,000-3,000 או משהו יותר שנה, עד כמה אנשים היו פרימיטיביים, עמים, ועד כמה שהם התקדמו. הם עד היום לא יכולים לתפוס שכוח עליון זה כוח. זה לא איש ולא אישה ולא דמויות שבעולם הזה שיכולו ללכת שאין קדושה בבשר ודם, שאין קדושה בעץ ואבן, שקדושה יכולה להיות רק בכוח חיבור לעומת כוח הפירוד, ושני כוחות האלה רק הם נמצאים בטבע ולא יותר. זאת אומרת, האנושות לא מסוגלת לתפוס את היסודות האלה רוחניים, מופשטים מחומר, מופשטים מפעולות חומריות. ולכן זו בעיה שהם לא מסוגלים לתפוס את היהדות האמיתית, מחוסר בהם את היכולת, נכונות מצד הטבע. חוסר כוח החיובי לעומת כוח השלילי. שתי כוחות צריכים להיות בזה. נגיד לחוכמת הקבלה, צריכים להיות שתי כוחות. צריכים להיות לב, שזה כוח האגואיסטי, ונקודה שבלב, שזה יסוד לכוח האלטרואיסטי. וזה יש לא בכולם, לא בכולם. אבל ישנם גם כן, זה לא חשוב, אתה נולדת מהיהודי ולא, ושלא מיהודי. זה לא עד כדי כך חשוב, מפני שבסופו של דבר, הנקודה הזאת שבלב, כוח החיובי, היא מתעוררת, צריכה להתעורר, אפשר לעורר אותה בכל אדם ואדם. זאת אומרת, פשוט ביהודים זה התעורר כתוצאה מהבבל.
לפני האחרים בעצם.
לפני האחרים, זה כל העניין.
ובעתיד אתה אומר, בעצם בכל אחד יש בסופו של דבר פוטנציאל...
כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם.
אני רוצה בכל זאת לחזור רגע לצורות של השונות של האנטישמיות. המהות של האנטישמיות, בין אם היא כזאת או כזאת או כזאת, היא שונה בסוגים שונים של אנטישמיות?
מהות של אנטישמיות היא שונה גם בסוגים וגם ברמה.
מה זאת אומרת ברמה?
כי לכל עם ועם יש לו אנטישמיות משלו, כלפי היהודים. לפי שיש לנו 70 אומות העולם, 70 צורות האגו שיש במין האנושי. אז מכל אחד מהם יש צורה שונה במקצת כלפי היהודים. ועד כמה שהם מתפתחים האומות העולם, האגו שבהם מתפתח, שזה מביא אותם להתפתחות טכנולוגית, תרבותית, חינוכית וכן הלאה, יחד עם זה מתפתח גם כן יחס שלהם כלפי היהודים. הם יותר מבינים, יותר מרגישים, יותר תופסים, שיהודים זה משהו שונה, משהו אחר, משהו יותר מוצלח, ואז כתוצאה מזה, ודאי שיש להם תביעה לעם ישראל יותר גדולה מדור לדור.
אותו, בוא ניקח מישהו נגיד בימי הביניים, שהיה אנטישמי, וניקח מישהו היום שהוא אנטישמי. יש הבדל בין מה שזה מרגיש למה שזה מרגיש?
נו, ודאי, עד כמה שיותר עמוק היה מרגיש איש בימי ביניים שקורא לו ותלות שלו ביהודים וכן הלאה, לעומת היום. היום יש לנו רפואה, כימיה, טכנולוגיה, למיניהם, כאלה דברים שאנחנו יכולים לנצל את הטבע בצורה טובה וכו'. אנחנו מבינים מערכות אנושיות, מערכות פיננסיות במיוחד, ולכן מה שהיה פעם עסק של היהודים במיוחד, גם ליד השליטים במזרח במיוחד, ליד כל מלך או שם שליט בארצות ערב נגיד, אז היה שם יהודי לידו, יהודים שהיו רופאים, יהודים שהיו עוסקים בחוכמת הכוכבים, יהודים שהיו ממליצים מה לעשות עם העם. אז היום זה כבר, יש לאומות העולם מספיק כוח, ידע ושכל, שהם יכולים גם כן להתערבב בזה ולהחליף, ולא רק יהודים שבזה התעסקו.
האם אפשר להוציא מכאן נקודה של תקווה שהאבולוציה של האנטישמיות הולכת לכיוון שהשנאה תפחת, כי ההבדל כבר
תשתש? לא, האנטישמיות מזה לא שתפחת, אלא ההפך.
אלא?
היא תתפתח ותעלה ותהיה יותר מיוחדת.
היא תקבל צורה אבולוציונית חדשה?
כן.
איזו?
ששונאים את היהודים באשר יש בהם איזה כוח רוחני שאין לנו, ולא שיש בהם הצלחה יותר במדע, בחוכמה, ברפואה, בכל מיני דברים שבעולם הזה. אלה עד כמה שהאומות העולם יותר ויותר מצליחים לפתח את החוכמות, הם יותר ויותר מרגישים שיש איזה מין ייחודיות בעם ישראל שאין בהם, והייחודיות הזאת היא יותר ויותר נעלמת גבוהה רוחנית.
היא יותר תעלית.
לכן אנטישמיות היא תגדל ותהיה יותר מדויקת, מבוררת, חדה, עדינה. ובסך הכל היא תהיה יותר מאיימת.
זאת אומרת, תתפתח צורה חדשה של אנטישמיות?
כן.
שהיא יותר גסה או יותר מעודנת? זה אני לא ככה...
אני לא יודע מה זה גסה או מעודנת. יהיה יותר ויותר ברור ללא יהודי, שיש משהו ביהודי שלא יכול להיות בו.
ושהוא רוצה אותו.
כן, זה בכל זאת מסקרן אותו, הוא מבין שבעקבות זה יהודי יותר מצליח, שהוא יותר... יותר כביכול נבחר.
אז מה הוא
רוצה? הזמן שלנו כמעט נגמר, אני חייב לעבור לשאלה האחרונה.
בבקשה.
ברשותך. דיברנו עד כה על האבולוציה של האנטישמיות, אמרת שהיא תלך ותהיה יותר ויותר מדויקת, ויותר ויותר מאיימת. לפי התפיסה שלך, התפיסה של חוכמת הקבלה, מה יכול לעקור את האנטישמיות משורשה?
זה שעם ישראל יתחיל לתפקד לפי מה שהוא חייב. זאת אומרת, להתחבר, ולהיות בזה דוגמה לאומות העולם, איך שכולם התחברו.
ובמילה להתחבר, מה אתה מכניס שם?
להיות מחוברים כאיש אחד בלב אחד, כמו שכתוב בתורה.
התמונה הזאת של מחוברים כמו אחד, היא תמונה של היהודים בלבד, של כל בני האדם?
של כל בני האדם, אבל צריך להתחיל מיהודים, כי אין חוץ מיהודים נטייה לזה, יכולת לזה וחובתו.
וזוהי היכולת היהודית הרוחנית המיוחדת שאמרת שאנשים מרגישים שהיא חסרה בעולם?
הם לא מרגישים שזה חסר, הם מרגישים שיש ביהודים משהו שלעולם חסר.
זאת אומרת, אפילו אם הם יסתדרו בלעדינו בביזנס, ברפואה, בכל מה שיש בעולם, עדיין יחסר...
עוד יותר יחסר. אז הם יבינו עוד יותר שבזה שחסרה להם את הנטייה הזאת לחיבור, יכולת להתחבר. הם מרגישים שלעולם זה חסר ועולם סובל. זאת אומרת, בסופו של דבר, יהודים גורמים סבל לעולם.
ולכן גם הם אלה שיכולים לעקור את הסבל מן העולם.
כן, בזה שיתחברו ויהיו אור לגויים.
הרב לייטמן, תודה. אני רואה שהנושא הזה הוא אינסופי, אבל התוכנית הגיעה לסיומה. נמשיך בתוכניות הבאות. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות. Yeah.